כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
המהדורה המרכזית, חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסו היום לדיון על הנושאים שעל הפרק. האדמו"רים הורו להתנגד לכל קיצוץ בקצבאות הילדים ותקציבי הישיבות, ותמכו בחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר כמועמד לחברות בוועדה למינוי דיינים. במקביל פועל חבר הכנסת הרב משה גפני, שהגיש הפום או את מועמדותו לוועדה, לגרוף קולות לבחירתו גם מקרב סיעות האופוזיציה. זאת לאחר שהקואליציה פירטה במסמך פנימי שתתמוך ברב אייכלר. מבקר המדינה מפרסם היום דוח מקיף בסוגיית הגז. המדינה לדבריו התנהלה בלי מדיניות מסודרת ובלי תחרות. לא היו פרמטרים וקריטריונים בנושא הגז, וממליץ לקבוע מנגנוני פיקוח ובקרה לפני יישום מתווה הגז החדש. היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין הורה לפתוח בחקירה פלילית על התנהלות מעונות ראש הממשלה. בין היתר צפויים להיחקר סמנכ"ל משרד ראש הממשלה ואיש הכספים, החשמלאי ועוד אנשים נוספים שעבדו במעונות ראש הממשלה בשנים האחרונות. תקציב הביטחון שנמצא גם הוא בסערה לקראת אישור התקציב, ולפני פרסום דוח ועדת לוקר נחשפת היום תוכנית ההתייעלות שמוביל הרמטכ"ל לחמש שנים הבאות, בין היתר פיתורים של 2,500 אנשי קבע, שחרור של 100,000 חיילי מילואים נוספים, קיצוצים בהרבה מאוד תקנים בצה"ל. את הפרטים המלאים נביא בהמשך. הבוקר נפטר בבני ברק המקובל הרב אליהו לאון לוי, זכר צדיק לברכה, שהובא למנוחות אחר הצהריים לאחר מחלה קשה ממנה סבל. נפטר הרב בבית החולים, היה במשך שנים רבות בקשר עם כל גדולי ישראל, ונשמע אודותיו במהדורה המרכזית הערב, שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. עוד מעט בהרחבה על דוח מבקר המדינה בסוגיית הגז. המדינה לא התנהלה, קובע המבקר, לא ידע לקבוע גם תחרות, גם מדיניות ופרמטרים מסודרים בעניין הזה. שרים שעמדו בראשות המשרד לאנרגיה ישבו בחיבוק ידיים מול הדבר הגדול הזה שנקרא הגז. המבקר מותח ביקורת על כל הממשלות בשנים האחרונות משנת 2009. עוד מעט בהרחבה, אבל לפני כן, כינוס של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל היום אחר הצהריים בירושלים. שלום למני גרה.
שלום, ערב טוב.
בעצם גדולי הדור, חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, קובעים כי אגודת ישראל תתנגד לכל קיצוץ בקצבאות הילדים ותקציבי הישיבות, ואני רוצה לשאול אותך מני, האם נאמר שם המילה פרישה מהממשלה?
המילה פרישה מהממשלה לא נאמרה, אבל מה שכן הוחלט שם זה איך הדברים התנהלו מעכשיו. החלטת מועצת גדולי התורה היא למעשה שהסכם יש לכבד. זה אומר שליצמן לא יכול להמשיך לקיים מסע ומתן, לא עם שר האוצר ולא עם נתניהו. המסע ומתן למעשה הסתיים עם הרכבת הממשלה והחתימה על ההסכם הקואליציוני, וממילא חברי הכנסת של אגודת ישראל ימתינו עד למועד הגשת התקציב להצבעה, מועד שצפוי ב-30 בחודש. עד אז, במידה ובתקציב לא יופיעו הסיכומים מההסכם הקואליציוני, הרי שארבעת חברי הכנסת של אגודת ישראל ישוחררו מההסכם ויצביעו נגד. כלומר, הם לא פורשים מרצונם, אבל אם נתניהו יאלץ אותם בזה שהוא לא יכבד את הסיכומים בהסכם הקואליציוני, הרי שהם יצביעו נגד התקציב, והמשמעות של זה היא כמובן יציאה החוצה מהממשלה. עכשיו, לנתניהו יש שתי אופציות. הראשונה, לעמוד בהסכם ולאשר את קצבאות הילדים גם על 2015. השנייה, לצרף את המחנה הציוני, ובכך להשיג רוב לתמיכה בתקציב גם בלי ארבעת החקים של אגודה.
מני, אנחנו עוד נשוב בהרחבה לדיווח שלך על החלטות מועצת גדולי התורה היום אחר הצהריים, וגם על המשמעויות בתוך יהדות התורה. הקרב הזה בין אגודת ישראל לדגל התורה סביב הוועדה למינוי דיינים,
הרבה מאוד משמעויות.
וכתוצאה מכך, כן, הרבה מאוד נושאים נוספים, נדבר על זה עוד מעט. תודה לך בשלב הזה. עכשיו לסוגיית הגז, אנחנו פונים אל קרן מרציאנו, חדשות ערוץ 2, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
מבקר המדינה אומר היום כי לאורך השנים האחרונות, לא רק בשנה שנתיים האחרונות, אלא עוד קודם לכן, הממשלה לא התנהלה בצורה מסודרת בנושא הגז, לא ידע איך להתנהל עם הדבר הגדול הזה.
כן, זה התחיל לפני הרבה מאוד זמן, ובעיקר התחיל מ-2009, אז בעצם גילו את מאגר תמר, ויותר מאוחר שגילו את מאגר לוויתן, ואז פתאום הבנו שאנחנו סוג של מעצמת גז. ובעצם מבקר המדינה בוחן מה קרה בשנים מאז, ומגיע למסקנה העגומה שהמדינה במו ידיה יצרה את מונופול הגז האימתני והגדול, שעכשיו בעצם מנסים לפרק אותו ללא הצלחה. ולמה המדינה בעצם יצרה במו ידיה את המונופול הזה? כי פשוט משרדי הממשלה לא היה להם את הידע המספיק כדי להתמודד מול היזמים האלה. הם נתנו להם הקלות. לא היה סינכרון בין משרדי הממשלה השונים ובין הרשויות השונות שהיו אמורים לטפל בכל ענף הגז הזה. ואם אתה רוצה שאני אגיד את זה באופן הכי בוטה, אז פשוט כל אירוע הגז הזה התברר בדיעבד כאירוע שהיה גדול עלינו. קיבלנו כאן ברכה מאוד מאוד גדולה. משאב טבע מאוד רציני שיכול להביא הרבה כסף.
וזה מבלי שנכתבו כללים ותקנות בכלל בסוגיית הגז. למשל, השר של סילבן שלום, אומר מבקר המדינה, ישב שנתיים ממשרדו ולא עשה בעניין הזה כלום.
נכון, גם השר סילבן שלום, גם השר עוזי לנדאו לפניו, שפשוט לא הייתה להם מדיניות סדורה בנושא הגז, בנושא של חלוקת הרישיונות, בנושא של קביעת המחיר על הגז, ובעיקר באמת בנושא של איך מחלקים את הרישיונות, איך מביאים לך משקיעים, איך יוצרים מצד אחד ודאות רגולטורית מול המשקיעים, ומצד שני גם דואגים לצרכן. ואת כל זה בעצם לא עשו, מתואר כאן חיתלון ממשלתי, אתה יודע, זה מאוד מזכיר לי את מה שהיה בדוח מבקר המדינה על נושא הדיור. כל פעם שצריך תאומים בין כמה משרדי ממשלה, זה לא ממש קורה, אז נכון שכאן בעיקר נושא משרד האנרגיה, אבל גם רשות ההגבלים העסקיים חוטפת שם, וגם משרד האוצר חוטף שם, פשוט לא עשו שם מספיק.
השאלה היא, מה לוקחים מתוך הדוח הזה למתווה הגז שנמצא על השולחן בימים אלו?
נכון, ובסופו של הדוח, מבקר המדינה מתייחס לנושא של מתווה הגז, אמנם לא בעריכות בגלל לוח הזמנים הצפוף, אבל הוא אומר שני דברים מעניינים על מתווה הגז, אם אני ככה מנסה לסכם. הוא אומר שצריך, גם אם מעבירים את מתווה הגז, צריך לשים לב לשני דברים מאוד עקרוניים במתווה הזה, שאותם צריך לתקן שהם לא נמצאים במתווה היום. קודם כל, פיקוח על המחיר. הוא אומר שבעצם נוצר כאן מונופול שהוא מונופול דורסני, חזק מדי, גדול מדי, שלא בטוח שבאמת יצליחו לפרק אותו בעזרת המתווה הגז החדש. ולכן צריך שיהיה פיקוח הדוק יותר על המחירים, מה שלא קיים היום. אנחנו יודעים שנקבע סוג של מנגנון פיקוח מחירים במתווה הגז, אבל הוא באמת מנגנון רך שיאפשר בסופו של דבר העלאת מחירים. כאן מבקר המדינה אומר לא, צריך לחשוב על פיקוח מחירים הדוק יותר, כי יש כאן מונופול. העניין השני שאותו אומר מבקר המדינה, אגב אני מסכימה לחלוטין עם שתי הנקודות שאותם הוא מעלה, העניין השני שהוא אומר זה צריך לקבוע, אם כבר עשית מתווה עם חברות הגז, תקבעו את אופן הפיקוח. מה יקרה אם למשל במתווה הגז החברות מתחייבות לפתח את לוויתן עד 2019? אם הן לא יפתחו את זה, אין כאן מנגנון של פיקוח, אין כאן מנגנון של סנקציות,
אפילו של אכיפה.
סוג של להעניש את החברות אם הם לא יפתחו את מאגר הגז לוויתן, שזאת בעצם המטרה העיקרית של המתווה, שיפותחו עוד מאגרי גז. אז מה יקרה? אז עשינו מתווה ולא קבענו את האכיפה? אז גם כאן אומר המבקר, צריך לשים לב, ואם אתה שואל אותי, עכשיו אני חושבת שמתווה הגז הזה, אחרי החותמת הסופית הזאת של מבקר המדינה, לא יכול לעבור מבלי שבאמת ישנו את שתי הנקודות האלו. אנחנו רואים של
המתווה. כאשר סוגיית הפיקוח על המחירים זו הנקודה המשמעותית שגרמה לאופוזיציה להתנגד למתווה הגז הנוכחי. מכאן ברשותך קרן נעבור לתקציב המדינה, עדיין מחלוקת בתוך הקואליציה בין משה כחלון לסיעות החרדיות. איך זה ייגמר? מה הערכה שלך?
תראה, הערכה במערכת הפוליטית היא שבסופו של דבר המספרים כן התכנסו, וכן תהיה הסכמה על התקציב, מהסיבה הפשוטה שאין כרגע אינטרס פוליטי לאף אחת מהשותפות הקואליציונית לפרק את הממשלה, והרי אם לא יהיה תקציב, אז לא תהיה הממשלה, הממשלה תיפול. נכון לעכשיו אין עדיין סיכומים, אבל אנחנו כבר מתקרבים לקו הסיום, ראש הממשלה יצטרך לחתוך את העניינים בימים הקרובים, פשוט בגלל שלוח הזמנים דוחק, וחייבים כבר להגיע להסכמות עד סוף השבוע, משרד האוצר רוצה פריסה של קצבאות הילדים במפלגות החרדיות, לא מוכנים לפי שעה, זה כנראה שתצטרך להיות פשרה שם, או לחילופין יגדילו את הגירעון, שזה תמיד הפתרון הקל, אם לא מצליחים להגיע להסכמות אז מגדילים את האוברדרפט, וחוץ מהעניינים הקואליציוניים יש עוד עניין גדול מאוד על הפרק, שאנחנו צפויים לראות בו מאבקים מאוד גדולים ביממה הקרובה, וזה העניין של תקציב הביטחון, כמה כסף יהיה לתקציב הביטחון, מתפתח עכשיו ויכוח מאוד גדול סביב המסקנות של ועדת לוקר שמנסה לקבוע את ההיקף של תקציב הביטחון.
קרן מרציאנו, חדשות ערוץ 2, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ושניים איתנו על קו הטלפון, אורלי ברלב, שלום לך.
שלום,
ערב טוב. ממובילות מטה מאבק הגז, ועידן גרינבו מהתוכנית סוגרים חשבון, ערב טוב גם לך עידן.
בוא, ערב טוב.
עידן, נפתח איתך, אתה קורא את מה שמבקר המדינה כותב, זה לא עולה בקנה אחד עם מה שהממשלה עושה בימים אלו?
אני קורא את מה שמבקר המדינה כותב, ובשורה התחתונה אני נדהם כל פעם מחדש, שרק הכותרת של הדוח משתנה, אבל בסופו של יום הפרטים הם תמיד אותם פרטים, אם זה כשזה השריפה בקרמל, או כשזה הערכות של העורף, או כשמדובר במחדל, במשבר הדיור, איכשהו המילים די דומות, כישלון של הממשלה, עבודה לא מאורגנת, עבודה לא מסודרת, גרירת רגליים,
חוסר תאום בין המשרדים, כן.
חוסר תאום בין המשרדים, עכשיו אתה מבין, זה די מדהים, אנחנו...
לא, אבל הפעם בניגוד לדוחות אחרים, שאולי אתה מדבר עליהם, המבקר מצביע על שני פרמטרים משמעותיים, גם הפיקוח על המחירים, וגם סנקציות על חברות שלא יעמדו בהסכמים. אלו דברים שעדיין אפשר לעשות, אתה מתנגד אליהם, אתה חושב שהם לא נכונים?
אני חושב, תראה, קודם כל אני חושב, או בעיניי השורה התחתונה של הדוח הזה, היא מחזקת את מה שאני אומר מלכתחילה, והוא שחייבים להסדיר במהירות את סיפור הגז. כל פעם שאנחנו דוחים את ההסדרה, בסופו של יום אנחנו מפסידים יותר. כלומר, ראינו במקום אחרי לפני שנתיים, פתחנו את ההסכם מחדש, עכשיו אנחנו יוצרים לעצמנו הסכם יותר גרוע מול החברות. ואני מסכים שהסוגיה הבעייתית ביותר היא סוגיית המחיר. אני לא אוהב פיקוח מחירים, פיקוח מחירים ממשלתי בעיניי הוא הדבר
אבל אין ברירה.
הגרוע יותר. לא, יש מנגנונים אחרים שאפשר להצמיד אליהם את המחירים, אני חושב שצריך למצוא את המנגנונים האלה ולחשוב בזהירות, כי אתה יודע, בדרך כלל במדינת ישראל, כשמפקחים על מחירו של מוצר כלשהו, בסוף לרוב יש רק גורם אחד שמרוויח ממנו, אתה יודע מי הוא? היצרן, אם זה בחלב, אם זה במוצרים אחרים, וגז בסוף לא יהיה שונה, לכן אני מאוד הייתי נזהר מלתת לממשלה לקבוע את המחירים, גם בנושא הזה של הגז. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בהחלט צריך למצוא מנגנונים. אין ספק שהבעיה המרכזית שאני רואה לפחות בכל הנושא של הגז, זה סיפור המחיר. אנחנו צריך לשמור פה על האינטרס של הציבור הישראלי, שהוא לא ישלם יותר ממה שמקובל בעולם, יותר ממה שמשלמים באזרחים במדינות אחרות.
אנחנו עוד נחזור לנקודה הזו מיד, אני רוצה לשאול אותך אורלי ברלב, אתם מובילים מאבק על המתווה הנוכחי, בעצם מבקר המדינה נותן לכם רוח גבית, השאלה היא אם הדברים שהמבקר כותב, הם הדברים שאתם דורשים, או שאתם עוד קצת מעבר, רחקתם לכת בדרישה שלכם מהממשלה?
תראה, בוא נתחיל בזה שדוח המבקר מצביע על כשל כולל, של משרד האנרגיה בניהול משק הגז, והפקרה של האינטרס הציבורי מצד הממשלה כולה לאורך כל השנים האחרונות. אם אתה מסתכל על הדוח ככה במבט מלמעלה, אתה רואה שיש שם גם ביקורת על משרד האנרגיה עצמו, על אותו צוות קנדל שמונה כדי לעקוף את הממונה על ההגבלים העסקיים, וייצר בעצם את המתווה שאנחנו מדברים עליו, שאמור להיות מאושר מבחינת ראש הממשלה כבר בימים הקרובים. אז יש ביקורת גם על הצוות. יש ביקורת על משרד האוצר שלא הטיל פיקוח על מונופול שקיים כאן, ולא עשה את זה כבר שנתיים. יש ביקורת על התאום בין המשרדים בממשלה, ויש גם ביקורת על המתווה עצמו, ואמירות מאוד מאוד חדות וברורות שהעובדה שמשק האנרגיה נמצא בידי מונופול פרטי, זה עלול ליצור סיכון אסטרטגי. אני לא יודעת איזה מילים חמורות יותר אנחנו צריכים לשמוע
מרגולטורים כאן. אז בואי ניקח את כל מה שאמרת עד עכשיו ונחלק את זה לשניים.
רגע, כדי להבין שקודם כל צריך לעשות עצור. פשוט עצור.
אוקיי, בוא נפריד בין הדברים שהמבקר כותב על המתווה הנוכחי, לבין הדברים שהוא כותב באופן כללי על התנהלות הממשלה, כי כמו שעידן אמר, וזה אכן נכון, ברוב דוחות מבקרי המדינה לדורותיהם בסוגיות ממשלתיות, הטקסטים הם מאוד זהים, זה לא שבא מבקר המדינה ואומר, יש כאן פשע, השרים גנבים, הממשלה פושעת, הוא בסך הכל מדבר על מדיניות הסמוך הישראלית, שהגיע גם לסוגיית הגז, מאוד אופייני. בוא נדבר רגע על המתווה הנוכחי.
אז אם הממשלה, כן.
המתווה הנוכחי, מבקר המדינה מצביע על שני פרמטרים, האחד הוא פיקוח על המחירים, זה מה שגם אתם דורשים, האם הפתרון שהמבקר הוא לא מציע הרי מה לעשות, הוא רק אומר, תעשו משהו. האם הפתרון שהממשלה הולכת אליה הוא פתרון מאוזן מבחינתכם?
אז, 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 אז אני אענה לך על זה. נתחיל ראשית במה שאמרת וגם במה שעידן אמר. אם הממשלה כל כך כושלת בטיפול במשק הגז ובעוד דוחות שציינתם בעבר, אם הממשלה כל כך כשלה כאן בנושא של משק הגז, אז איך יכול להיות שאנחנו ניתן למתווה שאותה ממשלה יצרה לעבור? איך יכול להיות שאנחנו ניתן לאותו מצב של בלגן? אני שומעת היום כל היום באולפנים שדרנים שהמומים מהבלגן במשרד האנרגיה ומהרשלנות ומזה שאין גורמים מקצועיים, וזה הכל באמת בלתי נתפס בכלל. אבל אם אלה המשרדים שיצרו את המתווה הזה, איך יכול להיות שהמתווה הזה אמור להתקדם ולהיות מאושר? זה נקודה אחת.
עכשיו, שאלה במקומה.
לעניין המתווה עצמו, לעניין המתווה עצמו, פיקוח זה אמצעי חשוב מאוד להפעיל אותו במצב שבו יש מונופול ואין תחרות. זה אמצעי שצריך להפעיל מיידית לאלתר, כי כבר עכשיו אנחנו משלמים מחירים מופקעים של יותר מפי שתיים. וזה דרך חשבונות החשמל שלנו, וזה דרך יוקר המחיה, וזה דרך החיים הפרטיים והקטנים שלנו.
כלומר, מה את מציעה? את עכשיו סביב שולחן הממשלה. מה את מציעה?
רגע, רק נגיד אחד. אז יש לנו את הנושא של פיקוח מיידי. שתיים, כל הנושא של העובדה שיש כאן מונופול שמחזיק מדינה שלמה, את כל משק האנרגיה של המדינה בגרון, וזה מונופול, זה תאגיד פרטי, זר, אין לדעת מי יקנה אותו מחר, והוא נסחר בבורסה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הסיכון הזה. אז כבר מהמקום הזה צריך לערוך שינויים בבעלות, בכל מה שקשור למשק הגז. שלוש, צריך לעצור מיד את כוונת הממשלה להגביר את הייצוא. הממשלה במצדה זה מגבירה את הייצוא ובעצם מרוקנת את המדינה ממשאבי האנרגיה שלה. אנחנו בעצם פוגעים בביטחון האנרגטי שלנו, בעצמאות האנרגטית, ואז אנחנו הופכים להיות אחר כך גם תלויים בכל מיני יבוא של תחליפים שהם יותר יקרים, וגם תלויים במדינות זרות בשביל אנרגיה בשבילנו. כשיש לנו גז, כשיש לנו את הנס הזה. זאת אומרת, יש כאן, וכמובן שאתה ציינת...
בוא נאמר רק בסוגריים, אגב, על הייצוא, המדינה גם מרוויחה הרבה מאוד כסף. שתיים... כן, עידן, בבקשה.
אורלי, עם כל הכבוד, אני, צר לי, אבל אני נדהם ממה שאני שומע. כי אורלי, כמו אחרים, שחושבים שהפתרון, מה הפתרון להתנהלות כושלת של הממשלה, להלאים את הגז, לעשות עוד מתווה, יש אויב אחד שלימדו אותי להסכם טוב, זה הסכם מצוין, זה הסכם טוב מאוד. בואו נדחה עוד. אחד הדברים שאומר המבקר, דחינו, בזבזנו זמן, ב-2008 מצאנו גז, עוד לא גמרנו להסביר אותו, אף אחד לא בא לקדוח פה יותר. הגיע הזמן כבר שנעשה סדר, וטוב שאומר ראש הממשלה שצריך לשים סוף להתבזות הזאת ולהתברברות הזאת ולעובדה שבמדינת ישראל יש צינור אחד של גז שמספק לחץ. שמספק את כל צורכיה. הסיפור הזה עם הייצוא זה אגדה שצריך להפריח אותה. אומר גם בנק ישראל, עם כל הכבוד לנו, אנחנו לא צריכים לשמור גז ל-50 שנה הבאות, יש לנו גז, אנחנו צריכים להשתמש בו, זה בסדר גמור לייצא אותו, וטוב שייצאו אותו, ויותר טוב תעשה המדינה, אם תדאג לזה שיבואו עוד גורמים לחפש אנרגיה מול חופי ישראל, גם גז וגם נפט, ותסדיר את הסיפור הזה, מאשר להמשיך לעצור ולהבריח כל מי שמוכן לבוא לפה.
אוקיי, דן, אבל האם גם אתה מסכים?
אני חייבת להגיב כאן.
למקום שחייבים לעשות מעשה עכשיו, לא, אם אנחנו נמשיך ונדבר ונריב ונתווכח, שום דבר טוב לא יצא
מזה. אני חייבת ככה לשים עובדה מאוד מאוד חדה על השולחן. כל הבהילות והמהירות זה לוחות הזמנים של חברות הגז, זה לא לוחות הזמנים של הציבור. רגע, לציבור, לציבור. העובדה שהממשלה כשלה עד היום בטיפול במשק הגז לא אומר שצריך לאשר הסדר גרוע. והעובדה היא שיש זמן, כי יש מספיק גז ממאגר תמר שיכול לספק לנו עכשיו לעשר שנים שנשב בשקט, ואני אפילו לא מבקשת, רגע, אני אסיים את דבריי. אני הקשבתי לדבריך עד הסוף, אני רוצה רגע לסיים את דבריי. תודה. אז יש כאן בעצם סיטואציה שבה יש זמן לעשות את הדברים כמו שצריך, בצורה דמוקרטית, בצורה שקופה, לא במחשכים. המבקר בעצמו מציין שיש כאן צוות שהוא לא צוות, שיש כאן צוות ללא סמכויות, ללא כתב מינוי, ללא מטרות, ללא יעדים, וכמובן ללא פרוטוקולים וללא תיעוד של מפגשים של חצי שנה עם חברות הגז. לציבור אחר כך נותנים שימוע של 21 יום בעמודים נוספים.
בואו נגיע להתכנסות של שורה אחרונה, כי העירייה כל כך רחבה. האם בסוף המדינה קבעה, נניח, מחיר X שהוא המקסימלי למכור גז לצרכן, אם יורידו אותו בשקל, בשני שקלים, זה עונה על רוב הדרישות שלכם, אורלי?
תשמע, אני עוד אומרת,
נניח 4.5 שקלים מחיר מקסימלי.
יש כאן מתווה שמנציח מונופול של תאגיד פרטי זר על משק אנרגיה של מדינה שלמה. תגידו לי בסוף המשפט שאני אומרת שאתם חיים בשקט.
אבל את לא מציעה פתרון אחר, זה נכון.
אני כן מציעה, אני מציעה שנלך ללמוד מה קורה במדינות אחרות בעולם שגילו גז, ומה הן עשו. גם הם שינו אגב את הכללים, גם הם שינו את החקיקה, גם הם שינו את החלק בתמלוגים,
בשוודיה למשל הם אימו.
ואלה מדינות דמוקרטיות, נאורות, ליברליות, מתקדמות. אין כאן איזשהו, כל הניסיון לצייר את זה כאיזשהו שמאל, כאיזשהו שמאל כלכלי, כאילו מישהו מאיתנו, אנחנו מדברים על פירוק מונופולים, אנחנו מדברים על יצירת תחרות, ואם אין תחרות, המדינה יכולה להיכנס כשותף פיננסי. כמו שחברה יכולה לעשות את זה, גם המדינה יכולה לעשות את זה. אנחנו צריכים לדאוג לאינטרס הציבורי. שום דבר במשווה הזה לא עושה כן.
אוקיי, עידן, משפט שלך?
משפט שלי זה העובדה שמישהו מדבר בהתלהבות ומנחסות לא הופכת את מה שאומר לנכון. גררנו רגע עם מספיק זמן, לא מתקנים כשלים, כל מה שאורלי אומרת נכון, התנהלות במחשכים, התנהלות גדולה, הכל נכון. חייבים להסדיר את ענייני הגז, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הדרך היחידה לייצר פה תחרות ולשבור את המונופול, היא להביא לפה עוד גורמים שימצאו, שיחפשו גז מול בחופי הים, מול חופי הים שלנו, שימצאו גז, וזה מה שישבור את המונופול.
אף אחד לא יבוא כל עוד יש מונופול.
טוב, אני מודה לשניכם, אורלי בר-לב ממובילות מטה המאבק בסוגיית הגז, ועידן גרינבוים מהתוכנית סוגרים חשבון. תודה, ערב טוב לשניכם. אנחנו עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
מבקר המדינה מצביע על הכשלים ולא נותן בעצם פתרונות. מה הפתרונות לשאלות שהוא מציף?
קודם כל, מבקר המדינה, התפקיד שלו זה לבקר את המדינה, זה תפקידו נאמנה. פתרונות יש כמה וכמה. קודם כל, להחזיר את הגלגל לאחור, לקרוא לממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילו שיחזור לתפקידו ושיטיל לגבל עסקי על המונופול ויכריז עליו כמונופול. דבר ראשון, כי אי אפשר לתת לדבר שהוא לא חוקי ולא צודק ומאיים על כל הכלכלה הישראלית הכשר. ואז מהרגע הזה כבר אפשר לפעול אחרת. דבר נוסף שהוא אלמנטרי והוא בסיסי, נגיד שאי אפשר להתגבר על המונופול. אפשר, אבל נגיד שאי אפשר, פיקוח על המחירים. זה דבר בסיסי.
זה מה שמבקר המדינה גם כותב. איך בדיוק עושים את הדבר הזה מעשית, לא היום, אלא גורמים לכך שיהיה פיקוח גם עוד 10 ו-15 שנה עם תחלופות של ממשלות ושרי אוצר לדורותיהם?
יש לנו את כל הכלים, כמו שיודעים להטיל פיקוח על הלחם, ועל שמנת מתוקה 38%, ועל קוטג' ועל עוד מוצרים, כל הכלים להטיל פיקוח על המחירים.
כלומר, מחיר הגג שקבע המדינה זה לא מספיק כדי לפקח על המחיר שלא יעלה מעבר ל-6 שקלים?
ממש לא, זה לא פיקוח. זה איזשהו מחיר התחלתי שצמוד לדולר, שצמוד למדד המחירים האמריקאי, פלוס אחד, ושגם אין סנקציות אם המחיר, אם מגבה מחיר יותר גבוה, זה בדיחה, אין בזה שום משמעות. כשרוצים לפקח, יודעים לפקח, ויש את כל הכלים, כל הוועדות, כל הסמכויות למשרדי הממשלה לעשות את זה, ובאמת המפקח שואל למה, למה אין פיקוח? והוא אומר שהמחיר גבוה מדי. ועוד יש שם שורה מאוד ארוכה של כשלים. מבקר גם מותח ביקורת חריפה במיוחד על כך שבעצם בתוך המתווה הזה הממשלה אוסרת על עצמה בעשר השנים הקרובות לפעול, לקבל החלטות ממשלתיות בתחום הזה, ואוסרת על הכנסת לחוקק חוקים, דבר שהמבקר קורא לזה התפרקות של המדינה מהריבונות ומהכוח שלה מסיבות לא ברורות.
כן, וזה לצד רשימת כשלים בהתנהלות, בסוגיה, נדמה שמי שניהל את מתווה הגז בשנים האחרונות לא ידע במה הוא מתעסק ואיך להתנהל מול הדבר הגדול הזה. זאת התחושה מהדברים שכותב המבקר, ואני רוצה לשאול אותך באיזה עוד כלים יש
לכם. אבי, אני חייבת להפסיק אותך באמצע השאלה, אני מתנצלת, כי זאת לא התחושה שלי. אני אומרת, משהו לא הגיוני כאן. לא יכול להיות ששורת כשלים שיטתית כזאת נוגעת לכל התחומים, גם לפיקוח למחירים, גם לכוח אדם שלא מסוגל לעמוד מול ה...
מול האתגרים.
העצום הזה שמביא את עורכי הדין הטובים ביותר ואת המומחים הטובים ביותר, גם סוגיית הפיקוח, גם סוגיית הרישיונות שהמבקר מעיד שהם ניתנו בהפקרות מוחלטת, ועוד המון דברים שלצערי המבקר לא הגיע אליהם. אני חושבת שהדוח הזה הוא ממש ממש לא שלם. אני אומרת, לא יכול להיות שיש זלת יד גורפת כזאת, ולא יכול להיות שבכל רגע שבו הייתה זלת יד, הקומץ טייקונים, בעצם שותפות הגז, נובל ותשובה, הרוויחו מזה כסף. אני אומרת שהגיע הזמן להסיר ככה קצת מסכות ולהגיד משהו לא הגיוני כאן, משהו לא בסדר.
כלומר, את רומזת להיות... שאותם כן, טייקונים רומזת, גדולים רומזת... ניהלו את משבר, את סוגיית הגז במקום שהמדינה תנהל אותו?
זאת עובדה. המעורבות של חברות הגז בקביעת המתווה, הם כתבו את המתווה בכלל, בקביעת המתווה, הנגישות המופרזת והפרועה שלהם אל מקבלי החלטות, היא כל כך מופקרת וגם זועקת כל כך מאי שוויון, כי בסופו של דבר 99.99% מהציבור שהם יוצאים מופסדים מהעליונות הזאת של אותו קומץ בעלי הון חזקים, לא זכו לשום ייצוג, לא משמיעים את קולם בכלל, משהו כאן מאוד 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 לא תקין, וככה לא מתנהלת מדינה תקינה וצודקת, ולכן אני אומרת ולא רומזת, שיכול להיות שצריך לשקול במלוא הזהירות הראויה, גם אפשרות של חקירה פלילית עמוקה בכל ההתנהלות מסביב לסוגיית הגז.
בהחלט אמירה קצת מרחיקת לכת, אבל אנחנו שומעים את הדברים, ואני רוצה לשותך בזאת.
אני יודעת, אבל בשביל זה יש לי חסינות, כדי שאני אוכל לגונן על הציבור ולהגיד דברים שאולי אדם שאין לו חסינות לא יכול להגיד, וזאת החסינות המהותית שמאפשרת לי באמת לעשות דברים למען הציבור.
איזה כלים עוד יש ברשותכם כדי לעצור את המתווה הזה שכבר נדמה נמצא בתאוצה מאוד חזקה?
תראה, האמת היא שהכלים נגזלו מאיתנו, וזה חלק מהשערוריה. בעצם אין שום הליך, למרות שזה חווה כל ועדת כנסת אפשרית וכל תחום אפשרי, ממיסוי, דרך זכיונות, פיקוח מחירים, מונופולים, זה הכל אמור היה להתפזר בין ועדות הכנסת בחקיקה נורמלית. בעצם הממשלה לא רק עוקפת את הכנסת ועוקפת את הציבור, אלא גם עוקפת את עצמה בזה שבעצם זה הופקד בידי הקבינט המדיני-ביטחוני בסודי יסודות, בלי שום צידוק ביטחוני. לכן אני אגיד משהו שאולי הוא מחליש אותי כפרלמנטרית, אנחנו נורא 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 זקוקים לציבור, בגלל שהכלים הפרלמנטריים יתלו מאיתנו, בכל זאת אנחנו קומץ שמנהל קרב לטובת הציבור, ועד עכשיו הצלחנו לא רע יחסית ללקוח שיש בידי החברות.
כי הצלחתם גם לגרוף כוחות חזקים בקואליציה לצד המאבק הזה, כמו אריה דרי ואחרים שתקעו את המהלך.
נכון. אני חושבת שהתרומה של אריה דרי הייתה גדולה מאוד. אני מודה שבהתחלה אפילו קצת כעסתי עליו, כי חשבתי שהוא לא היה צריך להגיד, שהוא היה צריך כן להשאיר אצלו את הסמכויות, וכן
כן, אני זוכר, אמרתי את זה כאן באותו יום.
נכון, אמרתי את זה לך, שאני מצפה ממנו לא להגיד לנתניהו, אני לא רוצה להתעסק בזה, וכן לקחת על עצמו. אבל בדיעבד הבנתי שהצעד הזה שלו... היה צעד שבעצם שינה לחלוטין את התוואי והביא לזה שנפתח מחדש הדיון, לכן יש לזה משקל מאוד גבוה. ואכן ההתנהלות שלו כאן סייעה לפתוח את העניין מחדש, אני מקווה שאנחנו לא נאבד את המומנטום, והמעורבות הציבורית מאוד 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 נחוצה, ממש, שכל מי שמכיר במקרה אנשים פוליטיים שיכתוב להם, שידבר איתם, וגם מי שלא מכיר, שיכתוב מיילים, פעילות ברשתות היא חשובה.
אחת הבעיות המרכזיות בתחום הגז, הבורות, גם של הציבור, ואפילו של חלק ממקבלי ההחלטות, בסוגיה הכל כך מורכבת הזו, שהיא גם כלכלית, גם צרכנית וחברתית, וצריך לקרוא הרבה ולהבין היטב את הסוגיה לפני שמקבלים החלטה
בעניין הזה. נכון, אבל כן ולא. כן ולא, כי תראה, דווקא אני מתעסקת בזה כבר 6 שנים, אני מאוד בקיאה בנושא, אבל מה מסובך בלהבין שמדובר באוצר ששייך לכולנו, ושאנחנו משלמים עליו כבר עכשיו מחיר מופקע.
כן, אבל בסוף יש אנשים שהשקיעו כסף כדי למצוא את האוצר הזה, והם רוצים להרוויח ממנו כסף. השאלה, המחיר, אחוז הרווח, איך להכניס עוד תחרות? יש כאן...
כן, כן, אבל אף אחד לא טוען שהם לא צריכים להרוויח כסף. צריכים להרוויח הרבה כסף.
שאלה כמה, נכון.
אבל לא שאלה כמה. והשאלה, מה מתח הרווחים? כי אם עולה להם $0.5 לייצר יחידת אנרגיה, והם מוכרים לנו את הבית, $6, משהו כאן לא הגיוני, הם יהיו עשירים גם אם ימכרו אותה $3, כן. משהו כאן לא הגיוני, אז גם פיקוח על המחירים, זה דבר שקל מאוד להגיד, וגם פירוק המונופול, לא יכול להיות שהמשאב המדהים הזה שמבטיח לנו סגסוג, פריחה, עצמאות אנרגטית, שהוא יהיה בידיים של, של שותפות גז אחת, זה לא הגיוני.
אוקיי, עוד כמה ממש בקצרה סוגיות קטנות ככה שעל הפרק, ואותנו יהיה מעניין לדעת למי תצביע, לאייכלר או לגפני?
באיזה הקשר אתה שואל?
ועדה למינוי דיינים, זה נושא אחר.
הבנתי.
עוד לא גיבשת החלטה.
האמת היא שבאמת לא גיבשתי החלטה, עוד לא ראיתי, אפילו היום ראיתי בפעם הראשונה רק את המועמדים מהסיעה שלי שהגישו מועמדות לוועדה למינוי שופטים. אז זה דבר שהוא ממש ממש בוסרי והתחלתי, ו... כן. ואחרי שנראה את כל השמות, זה גם שופטים, זה גם דיינים, זה גם קאדים, אז אני, כמו תמיד, אני אבחר באנשים הראויים.
היית מעורבת במסע ומתן שהתנהל בין יצחק הרצוג לראש הממשלה, ממש בשבועות האחרונים, על הצטרפותכם לקואליציה?
אני לא משוכנעת שהתנהל מסע ומתן. תראה, יש ביניהם פגישות שהן מחויבות על פי חוק של יו"ר אופוזיציה עם ראש ממשלה. דיברתי על זה עם בוז'י, הוא אמר לי שלא היה דיבור על כניסה לממשלה, ואני מאמינה לו.
שאלה אחרונה בסוגיית חוק התקציב, אתם אופוזיציה, תתנגדו, השאלה אם תתנגדו בצורה גורפת לכל מה שיובא בחוק ההסדרים, או קצבאות ילדים ודברים נוספים שהם חלק מהדגלים שלכם, נראה אתכם מצביעים בעד.
תראה, קודם כל, חוק ההסדרים זה דבר לא טוב. הוא מביא בספר אחד ענקי המון דברים מרחיקי לכת שהיה צריך לשבת ולדבר עליהם בשום שכל. ובעיקרון אני מתנגדת לקיומו של חוק ההסדרים בכלל. אבל אין שום ספק שיהיו דברים טובים, שהם לטובת עם ישראל, טובת הציבור, אנחנו נצביע באדם, בקצבאות ילדים שהזכרת, בוודאי, אני תומכת מאוד נלהבת של העלאת קצבאות ילדים, זה אחד המכשירים החשובים ביותר לצמצום פערים, להבטחת עתידם של ילדים, ואין מצב שאני אצביע נגד העלאת קצבאות ילדים, זה לא יקרה.
חברת הכנסת שלי יחימוביץ', המחנה הציוני, תודה רבה.
תודה רבה,
ערב טוב. טוב. תודה. פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיית מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שהתכנסה היום. הוויכוח מי ימונה להיות חבר בוועדה למינוי דיינים, איש דגל התורה הוא איש אגודת ישראל, וכמובן ההתנהלות מול הממשלה בסוגיית התקציב. מני גרה, שוב שלום לך. מני? אוקיי, מי הדובר? איתנו,
כעת העניין מינוי הדיינים, פה אנחנו הולכים למשבר בלתי נמנע, כיוון שמועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מגבה את זה שאייכלר הוא הנציג שלה, הוא הנציג של יהדות התורה לוועדה למינוי דיינים, ומנגד, בסביבתו של גפני טוענים, כי התעקשותו להתמודד בעניין, וזה שהוא לא מסיר את מועמדותו, היא בהוראת מרן הרב שטיימן. כשפה, יש לנו בעיה משמעותית, המשבר הזה הופך להיות משמעותי בין אגודת ישראל לבין דגל התורה. אפשר להניח...
יש מי שהולך לאחר רבותה, והוויכוח הופך להיות באמת ויכוח בין המועצות.
אכן, ויכוח בין המועצות, ולא רק זה, אני חושב שהעניין הזה של מינוי הדיינים ישליך בסופו של דבר גם על החוק הנורווגי וגם על יעקב אשר, כלומר, מבחינת אגודת ישראל, במידה ודגל התורה לא תומכים במועמדות של אייכלר, הרי שהם משוחררים לתמוך בהסכם הנורווגי.
איך מסבירים את זה באגודת ישראל? למה זה קשור אחד לשני? הרי נכון שיעקב אשר הוא איש דגל התורה, אבל בסוף זה עוד נציג למפלגה. למה זה קשור בכלל אחד לשני? זה התנקמות?
עוד נציג למפלגה, מזכירים באגודת ישראל, עדיין המאזן בכנסת, וזה חשוב להם להזכיר, המאזן בכנסת לא ישתנה. בעניין הזה, שישה חברי הכנסת יישארו, הראו כך מבינים על מה מדובר פה, על תוספת כוח, וחוץ מזה שמדובר בשינוי למעשה לרעת אגודת ישראל בתוך המאזן הפנימי של סיעת יהדות התורה, מ-4 מול 2 ל-3 מול 3, כך שגם בהיבט הזה יש מבחינתם שינוי לרעה. עכשיו, תראה, בהסכם הקואליציוני מופיע הסעיף הזה על החוק הנורווגי, אבל בהסכם הקואליציוני לא מופיע התיקון שנוגע לסגני שרים. כלומר, יש בהחלט מצב שאגודת ישראל תתמוך בעלת החוק הנורווגי, כפי שלמשל רוצה גם דרי ורוצים בבית היהודי ורוצים בכולנו, אבל היא לא תתמוך בתיקון שקובע שההסכם הנורווגי יחול גם על סגני שרים, ובכך למעשה, אני לא יודע אם אפשר להגיד, אבל תגיד, אני אגיד את זה כן, וכך למעשה תחזיר לדגל על הסיפור הזה של מינוי הדיינים.
אוקיי, מעניין מאוד הנקודה הזו, וממש שאלה אחת אחרונה לסיום, אמרת קודם בפתיח בתחילת המהדורה, כי לא נאמר היום בחדר של בין האדמו"רים, אמירה על פרישה מהקואליציה בסוגיית התקציב, אבל כן מלחמה עד הסוף. המילים מלחמה עד הסוף זה פרישה מהקואליציה, אפשר להבין מכך מני, אני רוצה לחדד.
אני לא מצטט מילים מתוך החדר שהם אמרו שם את המילים האלה או לא, אבל ההוראה היא הוראה מאוד פשוטה, היא הוראה מעשית. ההוראה אומרת שההסכם בתוקפו עומד ההסכם הקואליציוני. עכשיו, אם נתניהו מפר את ההסכם הזה, כלומר מביא תקציב אחר ממה שהוא סיכם עם יהדות התורה,
הרי שהאגודת ישראל יכולה להפר את ההסכם איתו.
יכול בדיוק, לא צריך אפילו להפר, רק הוא יפר את ההסכם, ממילא היא לא מחויבת לתמוך בתקציב, ולכן תצביע נגד התקציב. מה יעשה נתניהו אחרי שהם יצביעו נגד? כולנו מבינים שבאותו רגע הם יוצאו מהקואליציה, זה כבר המשך, אבל יצטרכו למצוא פתרון לעניין הזה עד הגשת התקציב. מבחינת יהדות התורה, אגודת ישראל, ואני חושב שזו הנקודה החשובה, אין מקום יותר למסע ומתן. כלומר, יש הכרעה של מועצת גדולי התורה, ובזה העניין נחתם. עד עכשיו היה מסע ומתן, עד היום בשעה 5:10. אחרי שיש הכרעה, נגמר הסיפור.
אתה רוצה להביא איזה ציטוט שאנחנו שומעים הערב מביתו של מרן הרב שטיינמן שליטה?
דיברתי על זה שגפני אומר כי הוא לא מתכוון להסיר את המועמדות שלו בהקשר למינוי דיינים, והוא עושה זאת בגיבויו, בהוראתו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן. יש דיווח שיוצא משום מה רק כעת, אחרי ההחלטה הזו של המועצת, אבל הדיווח הזה אומר שבפגישה הזאת, ביום ראשון בבוקר, במעונו של מרן ראש הישיבה, כשהציגו בפניו את כל האופציות, כולל זה שבמידה ויש שני נציגים חרדים שמתמודדים על הוועדה למינוי דיינים, כלומר גם מאחר וגם גפני, זה עשוי לעלות בכך ששניהם יפסידו, בסופו של דבר נציג חילוני יבחר. פימה שמדווחים מהבית של מרן ראש הישיבה, האמירה שלו שם הייתה חריפה במיוחד, והוא אמר, לא ראיתי שבירושלים זה הפריע שהנציג חרדי, הפריע להם שנציג חילוני נבחר, ובכך אנחנו למעשה חוזרים לסיפור הכואב של הבחירות לירושלים, משה ליאון מול ניר ברקת, וכל מה שהיה שם.
מני גרה, תודה רבה לך, פרסומת.
תודה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה מתנהל מאחורי הקלעים בסאגה הזו של דגל ואגודה. שלושה איתנו לקו, הרב יוסף שווינגר, הרב יהושע פולק ואריה ארליך ממשפחה. שלום לשלושתכם.
שלום וערב טוב.
אריה, זה הולך למקום לא טוב. איש נכנס תחת שולי גלימת רבותיו ואומר, הורו לי ללכת עד הסוף, וכשהולכים עד הסוף, ראש בראש, זה לא נגמר טוב.
כן, ובכן אבי, מה שקורה בכנסת בשעות האחרונות...
אהבתי שם בוגר ביותר, ענה ראשון. כן, אריה, בבקשה.
כן, תודה יוסי. מה שקורה בכנסת בשעות האחרונות הוא מחזה סוריאליסטי שמאוד מאפיין את תשעת הימים, מלחמת עולם חרדית מאוד אחורה, שראשי סיעות וחברי כנסת מכלל סיעות הבית מוצאים את עצמם כשהם מככבים בבעל כורחם. מי שהתהלך בשעות האחרונות בכנסת יכול היה לראות את שני הנציגים החרדים הבכירים ובצורה מוערכים ביותר, משה גפני ויעקב ליצמן, שהם מתהלכים ברחבי המשכן, עוברים מחדר לחדר, עורכים פגישות שחלקן חשאיות וחלקן מצולמות במכוון, ובמהלך הפגישות הללו הם מתאמים עמדות וסוגרים סיכומים האחד נגד רעהו. גפני מתדרך נגד ליצמן, ליצמן מתדרך נגד גפני, והכל נעשה לעיניהם הפעורות מתאדמה של הכתבים הפוליטיים ועשרות חברי כנסת במשכן. אם בעבר חשבנו אבי שכאשר יש רעב יש מריבות בתוך הבית, עכשיו אנחנו מגלים שאין ערי נועם אלא מתוך קופה של תבן, והסוף המבורך שהביאה הקואליציה הנוכחית בכנפיה מוביל למחזות חורים שהפי שלהם מתרחש בשעות האלה.
ברשותך נעבור אל המבוגרים, אל זקני השבט. הרב שווינגר, מה באמת הסיפור? מה, מריבה על מינוי דיינים? לשם זה הולך? מה? תראה מה הולך.
תראה, אני חושב, אני צר לי לחלוק על אריה, אני חושב שהוא קצת הפריז בדרמה שהוא יצר שכל הח"כים עוקבים בתדמה, אני לא חושב שזה כל כך מה... לא, אני גם קצת מעודכן, אולי אני מודה לו כמוך, אבל אני די מעודכן, ואני אומר לך שאנחנו קצת מפריזים בדרמה, ואני אגלה לך עוד סוד, הדברים יסתדרו בסופו של יום, הם יסתדרו בסופו של דבר, כל אחד צריך באמת להישמע לרבותיו, וכל הנוטה לצא מן הסכנים איננו נכשל, אבל אסור לשכוח, שאם לא נתעורר בזמן, ובסוף תיבחר חס וחלילה, אני אומר איזה מועמדת בשם מרב מיכאלי, או הגברת, או הדוקטורית אליזה לוי, אז אנחנו נחל לדיינית מבית מלכה, או לדיינית יוצאת וולף, אם לא מאיזה מכללת אמונה, שבכלל עוד מדברות על דיינים לצערי. לכן אני מאמין שברגע האחרון העניינים יתעשתו, והכל יחזור על מקומו בשלום. אסור לשכוח שבימים האלה מי שמסתובב בחוצות הכנסת הוא בכלל, זה השד הזה שקראו לו כדב מרירי, והשפעתו היא נורא על כל הצובבים. לכן בוא נירגע ובסופו של דבר העניינים יסתדרו.
הרב ישוע פולק.
כן. זה אני לא הוויכוח... מודע, לא מסתובב בכנסת, לא מודע לכל
לא, אבל אתה מודע לוויכוחים דגל ואגודה אצלך זה...
בדרך כלל ויכוחים בין אגודה ודגל היו חליפים מאוד, אז זה לא גרם לנחת רוח לציבי. מה עוד שאני מבין שזה פסיק קטן לעומת המשימות שעומדות לפני, כדי שההסכם הקואליציוני יתגבש ולקבל את כל מה שהבטיחו לנו. כולם זוכרים, ודאי שהוותיקים זוכרים יותר, שתשס"ג לפני 11 שנה, ביבי נתניהו זה שקיצץ בקצבאות הילדים. אז בעצם, ואם הוא היום מודיע שמוכן לקבל את זה, להבטיח את הדבר הזה, אם אנחנו היום לא נצליח להתגבר על זה, אז ההפסד הרבה יותר גדול לכל הציבור החרדי, מה שמי יהיה, מי מייצג את ה... בבחירת דיינים, זה דבר אחד. אני, בדרך כלל דברים כאלה היו מסתדרים במשך הזמן, אבל זה מלווה עוד עם הבעיה הישנה שקוראים לזה 40-60%, 50-50%, חלוקת תפקידים, וזה מתעורר בדי פעם.
טוב, הרב פולק, אין להם את הגזבר שנהל את המספרים היום, אולי בגלל זה הם מתבלבלים באחוזים.
יכול להיות, אבל אתה יודע שגם כשלא ניהלתי את המספרים, ידעתי להסתדר עם האחוזים.
אני חושב שהגזבר...
ידענו גם את האחוזים לתאם לנושאים. עובדה היא ש... במשך הזמן, והגיעו לי דבלות דגל, אגודה על אף 40-60 אחוז. טוב, יש להסתדר, אבל יש להסתדר.
הגזבר
מוכן
להציע את שירותיו, יוסי, הגזבר נמצא כאן ו... אם רק יפנו אליו, אני בטוח שהוא יעזור להם. אבל אבי, אני הייתי רוצה לשאול אותך, אתה בטוח שהמאזינים יודעים על מה בדיוק ניתן שם מאבק הזה? כי יש כאן המון המון פרטים.
זה מה שאני מנסה להבין הרי, מכם.
אז יופי, המשבר הזה בעצם, קודם כל הוא הגיע לפני שעה קלה אל שולחנה של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שהתכנסה ערב בהרכב חסר, בגלל שחלק מהחברים נמצאים בחול, והיא קבעה שלא מפרים הסכמים. ולכותרת הזו שלפיה לא מפרים הסכמים יש משמעות כפולה. נתניהו חתם על הסכם להסדרה מיידית של קצבאות הילדים, אז הוא יצטרך לכבד את ההסכם במלואו, אבל לא הממשלה טיפול. מנגד, דגל התורה חתמה, והיא חתומה על הסכם מול אגודת ישראל, שבו היא מתחייבת לתמוך בנציג של אגודת ישראל לוועדה למינוי דיינים, אז היא גם תצטרך לכבד את ההסכם הזה. השאלה שנשאלת עכשיו היא, ואני לא שמעתי תשובה שמפורשת שנאמרת על השאלה הזו, מה מביא את דגל התורה להתכחש להסכם המפורש לכאורה? אז הטענה הרשמית שנשמעת בסביבת גפני היא שלאייכלר אין סיכוי להיבחר. הוא חרדי מדי וחלק מחברי הכנסת החילונים לא יצביעו לו, ועל בסיס הטענה הרשמית הזו גפני הגיש מועמדות באופן אישי כשהוא נתלה האהדה באמת הרבה שיש לו ברחבי המשכן, וגפני אומר לכל נפגשיו, הוועדה למינוי דיינים תמיד הייתה נחלתה של דגל התורה, ואין סיבה שזה לא יקרה עכשיו, אי אפשר לקחת את זה מדגל התורה. מן הצד השני, ניצב ליצמן, שגם יש לו חשבון ארוך עם הבית ברחוב חזון איש 5 על הגיבוי, זאת אומרת דרי, שמגבה את ליצמן, אז יש לו חשבון ארוך על הגיבוי שאלי ישי קיבל, רגע שנייה, וליצמן בעצם הוא הלוביסט של אייכלר, והוא עובד קשה, הוא עומד בתוקף על כך שהוועדה תהיה פעם בידי אגודת ישראל ברוח ההסכם הפנימי האחרון.
טוב, עצור בנקודה הזו.
וזה במטרה להביא לכך שימונו סוף לתיינים מהמגזר החסידי.
שאלה אחת בכן ולא.
ליצמן אמר כמה ימים, שאם היו נותנים את יושב-ראש ועדת המדע לאייכלר, אז לא היה בעיה לתת את הדיינים ל... הרי הבחירה הייתה אחד על אחד. אם דגל התורה בחרה ביושב של ועדה מדע כי זה יותר חשוב מינוי דיינים, אז איך הוא הגיע? הוא בחר בדיינים. זה שאין סיכוי, נו בסדר, זה בעיה אחרת.
יש פה
איזה
מועמדות של דיין חסידי,
ואני חושב שדגל התורה תסכים. אריה, תגדיר את עצמך, כי כותבים לי שגם בשיחה הזו יש 40-60. טוב. נגמר לנו הזמן, נגדיר את זה פעם אחרת. סיימנו את השעה הראשונה. תודה לאסתי פלד וישי פופובסקי, נשוב אחרי החדשות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית, עורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, ואנחנו פותחים עם השר אורי אריאל, שר החקלאות. ערב טוב לך, אדוני.
שלום, ערב טוב.
נדמה שגם שיש רוב ציוני לאומי בקואליציה וממשלת ימין וראש ממשלה ימני, בסוף בית המשפט הוא שמגדיר מה בונים ואיפה הורסים.
לא, אז ברשותך אני אתקן את זה, נשים את זה והפרופורציה המתאימה. מי שמחליט בדרך כלל זה ראש הממשלה. נכון שבמקומות מסוימים שיש בגצים, אז זה עובר לבית המשפט העליון, אבל נניח בירושלים שלא בונים, אין לזה שום קשר לבגד, זה קשור להחלטת ראש הממשלה, אם לבנות או לא, והוא צריך להחליט.
אתה אתמול בכינוס של האיחוד הלאומי אומר כי צריך להעיף מהעולם את המושג הזה של הקפאה.
ודאי, זה מכבסת מילים, ואסור לנו להתרגל לזה, ככה לא מתנהגים בארץ ישראל, שאנחנו מגיעים לתשעה באב. תשעה באב לא מתחיל הסיפור בחורבן שני בתי המקדש. הוא מתחיל בזה שישראל, בני ישראל, לא רצו לעלות לארץ חמדה. שם זה מתחיל. ואנחנו לא צריכים למחול על כבודה של הרצל. כבודנו מחול מראש, אבל לא כבודה של הרצל, כי אין לנו אישור לדבר כזה.
אני רוצה לשאול אותך על, מלבד העניין הזה של ההקפאה, ואתמול המחאה שלכם על הרס הבתים בבית אל, וכל העניין הזה. מי בסוף יכול להשפיע על ההחלטות הממשלה בסוגיית הבנייה, אתה היית שר השיכון, כאן בארץ נדמה שהמשפיעים היחידים הם מעבר לים, האמריקאים, האירופאים, יש מישהו כאן בארץ שיכול לחייב את נתניהו לבנות?
תראה, לחייב זה מילה קצת, כלומר, חזקה, אבל כן, אני חושב שאנחנו, הבית היהודי, יכולים לחייב אותו לעמוד בסיכומים איתם.
מה, להעלות איזושהי הצבעה, להעביר איזה רוב באיזה פורום?
יש דרכים רבות בפרלמנט שלנו, בכנסת שלנו, או בממשלה שלנו, כדי... לומר לשותפים הקואליציונים, ובעיקר לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, עם כל הכבוד, ויש כבוד, כמו שאתה אומר לנו, לכולנו, פעמים רבות בישורות ממשלה, תקפידו על ההסכם הקואליציוני, שלולי כך זה יתפרק. אז דבר ראשון, אתה ודאי אומר את זה לעצמך, כראש הממשלה, כראשון בין שווים, וזה מה שאנחנו פונים אליו, מקשיב לנו, שיכבד את הסיכומים, עם הבית היהודי, ודברים שהוא עצמו אמר, הוא הבטיח שיבנו בבית אל 300 יחידות דיור, הוא הבטיח את זה לרב מלמד שליטה, הוא הבטיח את זה לבית אל, הוא הבטיח את זה לי, הוא הבטיח את זה לאחרים, הוא הבטיח למשפחת פוגל ולהתאמר ולכולנו, אחרי הרצח, הטבח הנורא הזה בבית אל, שרצחו את ילדי משפחת פוגל ואת ההורים, שיבנו שם. אז יש לך ציפייה, וזה טבעי, שראש שלה שעובר דברים כאלה קבל עם ועולם פעם אחרי פעם, הוא גם יעשה את זה.
מה מופיע בהסכמים הקואליציוניים שלכם עם הליכוד בעניין הבנייה בירושלים?
אין לנו בהסכם הקואליציוני, ומיטב זיכרוני, אני לא, אולי אני טועה, אבל אלה דברים שנאמרו על ידי ראש הממשלה, יותר מפעם אחת גם לפני הבחירות, גם אחרי הבחירות, וגם זה סוג של התחייבות.
האם בסיטואציה שנוצרה עכשיו בסוגיית הגרעין האיראני ועניינים נוספים בינינו לבין העולם, זה נכון עכשיו לעלות על הפרק גם את סוגיית הבנייה ביהודה ושומרון? להציף עוד בעיה?
זה בעיניי לא בעיה, זה הפתרון.
גם בעיניי, זה לא עוזר
שבינינו
זאת לא בעיה.
יש כאלה שרואים בזה אולי בעיה, אבל אנחנו רואים בזה את הפתרון. תראה, זה ניסיון מעט לא נכון לכרוך את זה עכשיו באיראני. הרי ההקפאות האלה לא התחילו היום. הם כבר, אני אומר זה גם כמי שהיה שר הבינוי, הם היו כבר קודם, רק שאנחנו לא ויתרנו. משלא ויתרנו, אז בנו בירושלים, לא מספיק, אבל בהחלט בנו. ואכן בנו גם ביהודה ושומרון, כי אני וגם חבריי לא ויתרנו. ואין סיבה לאחז בזה כדי כאילו לרצות, ראש הממשלה אמר, עכשיו זה לא הזמן לבנות כי הם הלכו לאום. לא בנינו, הם הלכו לאום. הוא אמר, עכשיו זה לא הזמן לבנות, הם הלכו לבית הדין העליון בהג. לא בנינו, אבל הם הלכו להג. זאת אומרת, המשוואה הזאת, במבחן התוצאה, לא ערכה, לא עובד, אבל אני אומר זה גם לא מבחינה פרקטית, אלא אני אומר קודם כל, מבחינה יהודית, לאומית, ודאי שצריך לבנות בכל מקום. יש מקום, לפעמים אתה אומר, לא השבוע, יש פה איזה אורח חשוב, נעשה זה בשבוע הבא. חבל, זה נסבל. אבל לא לבנות, ולהודיע שלא בונים, ולתת לזה גושפנקה, גם מעשית וגם ציבורית, טעות קשה אפילו.
כן, אנחנו בתשעת הימים, ואנחנו מנסים למצוא את המאחד ולא את המפריד, בעיקר בימים אלו, ואני רוצה לשאול אותך, האם תתמוך במועמד של אגודת ישראל לוועדה למינוי דיינים?
כן, הדבר הזה הוא נמצא כעניין סיעתי אצלנו. נכון הוא שההצבעה היא חשאית, ולכן אני גם לא אומר עכשיו תשובה מפורשת לך, אבל בוא נאמר שיחסינו עם החרדים הם חשובים, הם ראויים שיבנו יותר ממה שהיה עד היום, ובעזרת השם דברים יסתדרו.
דברים יסתדרו, כי אתה יודע מה, בוא, ודאי שההצבעה חשאית, אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם אתה יכול לאשר לנו על הסכם של בחירה דיינים, חלוקה שווה של שליש, 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 בין המגזרים השונים ביהדות הדתית?
דובר על נוסחה כזאת לפחות לגבי, נקרא לזה, המנה הראשונה, שנדמה לי שהיא עמדה על 15 דיינים, ואחרי זה אמרו שירחיבו את זה, נדמה לי ל-25 דיינים, אני לא בקי אם יש כזה סיכום ממש במובן הפורמלי, אני חושב שהיה דיבורים על זה והבנות, ואני חושב שזה בעיקר זה נכון, באופן מעשי זה יהיה נכון במקום להיות מצב שלאף אחד אין, כי כל אחד מטרל את השני, בואו נגיע להבנות ונפעל ביחד.
יש עוד סוגיה אחת, מחלוקת בין משרד האוצר לבין הסיעות החרדיות בסוגיית קצבאות הילדים, אתם בסאגה הזו, אתם מביאים בכלל דעה בעניין הזה?
אנחנו בהחלט בעניין הזה, אנחנו בעד קצבאות הילדים, ואנחנו בעד מה שאמרת לך קודם, הסכם קואליציוני צריך לכבד, שלולי כן, אז יגידו אגודת ישראל, או אנחנו נגיד על דבר אחר, אם אתם לא מכבדים את זה, אז אנחנו לא נכבד דבר אחר,
ממילא
שתראו חיים בלאו, ואנה אנו באים.
אתם תיתנו גיבוי ליהדות התורה בעניין הזה אם שר האוצר החליט ללכת עד הסוף?
אנחנו בעד תשלום קצבאות כפי שסוכם בהסכם הקואליציוני.
ואם זה לא יקרה?
אז אנחנו נדבר עוד פעם, כי יש לכם תוכנית כל יום וכל היום, ואשריכם ואשרינו.
שר חקלאות אורי אריאל, כן, נאחל לך בהצלחה ושנזכה לראות בבניין ירושלים.
אמן ואמן, תודה.
תודה רבה. עוד פרסומת, ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום אל הרב ישראל ביטון.
ערב טוב, ערב טוב.
רבה של צפון חדרה, ואנחנו היום עם ישראל כולו מלווה מי בפועל ומי מרחוק ליווה למנוחת עולמים את המקובל האלוקי הרב לאון לוי, זכר צדיק לברכה. אולי קווים לדמותו, על מי אנחנו מדברים?
מדברים על יהודי שהיה המודד אצלו אותון של ישראל. דובר בבן אדם שבמשך 45 שנה כל מוצאי שבת היה פוקד לצריד בית מקדשנו עם עשרות חסידיו, והיה אומר את כל התהילים בבכי וביללות על ישוע אל כלל ישראל. מדבר על יהודי שהיה עושה חדשות, גילה את מידת היסוד, שזה בעצם מתאים לאלף השישי, הוא ממשיך דרכו של רבה רון רט, הבעל טהרת הקודש, היה מדבר תחת כל עץ רענן, היה עושה תיקונים עם מאות חסידים, בכל יער שיש בארץ, מגיע עם מאות חסידיו, מתיישב באותו מקום, ומחצות עד הבוקר, רק בתפילות וביעלות על כלל ישראל, על הצרות של כלל ישראל. מדבר על יהודי שכל ימיו היה עושה צדקות, הקמחא דפסחא שהיה בו בפסח, היה מכניס לאלפי משפחות, אור ושמחה, בכל בני רק כולה, לא היה אברך שלא נהנה ממנו. היה מצמיח ישועות, כשהיה מגיע לחוץ לארץ, מאות אנשים היו צובעים בשביל לקבל את ברכותיו, את עצותיו, את הנהגותיו. אפשר לומר שעבד חסיד מן הארץ, עבד איש שהיה איש של תפילות של כלל ישראל, הרב הלבז, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול שהגיע לפה, ישב ובכה ואמר, אין הרבה אנשים שמוסרים ומחלים את עצמם על כלל ישראל בתפילותיו כמו האיש הזה. עוד דבר שהיה מעלה אדירה מהן כמוה, הקדוש ברוך הוא חנן אותו, בכל שאולי הלוי הגדול ביותר בדורנו. לא היה אדם שלא היה נשפר ליבו ברסיסים להבינו שבשמיים כשהיה שומע את הקול שלו. קול מרגש, היה בקיא בתורת המכמים, וכשהוא היה יושב ואומר את הסליחות, הוא היה פורט כאילו על כינורו של דוד המלך. היה מאיר לבבות רדומים ומחיה לבבות להבין, שבורים להבינו שבשמיים.
שזכותו תגן עלינו, יש הכוח על הדברים, הרב ישראל ביטון, רבה של צפון חדרה, תודה רבה.
שבשורות טובות, יגן עלינו בחוץ
לישראל. בשורות טובות, כך כאמור על המקובל הרב אליהו לאון לוי, זכר צדיק לברכה, שנפטר הבוקר, ובא למנוחות אחר הצהריים. עכשיו במעבר חד, לעניין שנוגע להרבה מאוד מן המאזינים שלנו, אנחנו שומעים בכל יום שמחה גדולה, על אירוסין של משפחות, של כמו בני זוג, מהציבור שלנו, שבני תורה, של בתים חדשים שקמים, בתים נאמנים בישראל, והשמחה כמובן היא גדולה, אבל אחרי שנשברת הצלחת, ומנקים את שאריות האוכל של המוזמנים, אבי הקלה בדרך כלל, ברוב המקרים, פורש לחדרו, ומנסה לחשב חשבונות, איך הוא עומד בו, מול ההתחייבות שהוא היה מחויב להתחייב כדי לזכות בחתן ירי שמיים, אילוי גדול בתורה שיגדל וימשיך ללמוד גם לאחר נישואיו, מאיפה הוא מביא 500,000 שקלים, 400,000 שקלים, והמחירון הזה משתנה בין ישיבה לישיבה. אם אתה לומד בחברון אז יש מחירון של חברון, ובתפרח יש מחירון של תפרח, ואם הבחור הוא כזה והוא אחר, וכמובן שאם יש לו איחוס אז זה קצת מוסיף עוד 100,000 שקל להתחשבנות. בעבר זה היה נהוג בקרב ציבור ספציפי, הציבור הלטאי, אבל זה הולך ומתפשט גם לציבורים נוספים, גם הציבור החסידי וגם הציבור הספרדי. ומי שיש לו 5-6 בנות, ככה הקדוש ברוך הוא בירך אותו בבנות, אז הוא צריך להיות מיליונר כדי לראות חתנים תלמידי חכמים, אלא אם כן הוא צריך להתפשר. להתפשר, מה זה להתפשר? חתן הם פסה... איך לומר, הוא כן, הוא בן תורה והכל, אבל כן, הוא לא בטוח שהמשיך ללמוד יותר משנה, שנתיים. מה זה, איך הגענו לזה? איך עוצרים את זה, אם בכלל זה שייך? ומה הפתרונות כדי להתמודד עם העניין הזה? מכתבים אל המערכת שהגיעו לעיתונים החרדים, לשלושת היומונים, יתד נאמן, המודיע והמבשר, נכתבו על ידי יהודי שחרד אל העניין הזה. כל עיתון ציטט מתוך המכתב, והמודיע... הכניסו מילה במילה כמו שאני רואה. יתד נאמן קצת עשו למכתב שלו עיון והבהרה מחודשת. שלום לרב נתן גרינברג.
שלום וברכה, לך ולכל המאזינים.
אנחנו מכירים אותך כסמנכ"ל הביטוח לאומי לשעבר, אבל ברוך השם גם כיהודי ירושלמי שהקים משפחות לתפארת, רואה דור ישרים מבורך.
ברוך השם.
ברוך השם, כן, שתמשיכו לראות הרבה נחת. אבל כאיש של מספרים, של תקציבים וחשבונאות, גם תקציב משפחתי, אתה זועק את הזעקה שהרבה אחרים זועקים אותה בשקט, ולא יכולים לתת לזעקה הזו פומביות, כי הם נוגעים בדבר, גם להם יש בנות, וגם הם רוצים חתנים, ומי ירים את הכפפה הזו? אבל נדמה שהגיעו מים עד נפש.
אוקיי, אני מסכים לכל מה שאמרת, לפתיחה היפה שפתחת את הנושא הזה, שהוא נושא כאוב, ושנוגע כמעט לכל בית בישראל, ומי שראה היום את הכותרות בעיתונות, ש-200,000 יחידות דיור מתכננים לציבור החרדי, זה רק בתכנון, ומה למעשה עד שהדירות האלה יקומו ויהיו. אתה דיברת, אבי, שהצלחת כבר נשברת, והאבא יושב וחושב איך הוא יחסה, אבל אני מדבר עוד לפני שהצלחת נשברת. עוד יש צעד קודם, שמקומם ומעצבן, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה כמעט נוגע לכל משפחה בישראל. ברוך השם, האוכלוסייה של בני תורה היא גדלה והולכת, אף פעם לא היה כזאת, ברוך השם, קידוש שם שמיים כזה, קהילות חרדיות בכל הארץ, והציבור שלנו עובדה שהולך וגדל. אבל פה בא אבל הגדול, שיש כאן בעיה גדולה, שיחד עם זה יש תופעה שהולכת וגדלה, שלצערנו מצד החתן במרכאות, אז יש דרישה, מהצד של החתן באים ואומרים, רגע, אנחנו רוצים כך וכך.
לא, הם לא אומרים אנחנו רוצים, הם אומרים, הציעו לנו כבר 600,000, כבר הציעו, מדברים איתנו על 500,000, הם לא דורשים.
אבל אנחנו צריכים לדעת ולזכור שהשדכן הראשון שידוע לנו מהתורה, זה היה אליעזר עבד אברהם. וכשהוא בא לחפש שידוך לבין אדוניו, לאברהם, אז הוא מגיע לחרן, הוא לא בא ושואל את הצד של הכלה, כמה אתם תיתנו, אלא הוא בא עם 10 גמלים, וכל טוב אדוניו בידו, ומצד החתן, הצד החתן מציע, ואנחנו צריכים לזכור ולדעת, גם שהדבר הראשון שהוא בדק, הוא לא בדק כמה צד הקלה ייתן, אלא הוא רק בא לבדוק את מידת החסד שלה, ואם את החסד הזה היא מיישמת, המשודכת שעומדת על הפרק היא באמת ראויה לכך. אבל אנחנו צריכים לזכור עוד דבר. אנחנו צריכים לזכור שעקרת הבית זאת האישה, לא בחינם היא נקראת עקרת הבית. היא העיקר, היא נושאת בפרנסה ובעול וההחזקה היומיומית. היא מגדלת את הילדים. כשהסיפור הידוע שרחל בא אחרי ששנים היא לא ראתה את רבי עקיבא והתלמידים דחו אותה, אז הוא צעק ואמר, תעזבו, שלי ושלכם שלה. כך צריכה להיות הגישה. האישה היא עיקר הבית. ולצערנו המצב הוא שבגלל כל התנאים הקשים האלה שמצד החתן באים ודורשים ודורשים ודורשים, יש מה שנקרא, הבנות האלה יושבות בבית ונכנסות לתוך מסגרת כואבת ומצערת שנקראים מורכבות שידוך. ריבונו של עולם, ויש כאלה עשרות ומאות בנות מצוינות מבתים הכי טובים של בני תורה. בנות בעלות מידות. האם מישהו קם והתקומם על כל אלה החכמים והיועצים ואומרים לצד החתן, לצד אני אומר מהקטגוריה שלה, תבקשו א' וב' וג'. אבל מה שאני חשבתי וזה מה שכתבתי,
מה הפתרונות בדיוק?
לזה אני מגיע.
אז איך כן אפשר לבנות בית?
לזה אני מגיע. דבר ראשון, יש היום, זה לא מה שפעם הייתה ארץ ישראל. פעם הייתה ארץ ישראל, היה 100 שערים וגאולה, וזה מה שהיה. ובני ברק, היום יש ערים בכל רחבי הארץ, ערים חרדיות, שבעולם לא חשבו על זה. אופקים, אלעד, קריית גת, אשדוד, ביתר, בית שמש, שילכו למקומות האלה. וראיתי היום מישהו כתב שהיום יכולים לקנות, גם היום, כיום, יכולים לקנות בשליש מחיר דירה מה שיש בפריפריות, שזה ערים חרדיות בכל המובן והמשמעות של המילה.
הרב גרינברג, אתם יודע כמה עולה היום דירה בביתר? כמה עולה דירה באלעד, בבית שמש? על מה מדובר?
היום המחירים גם שם עלו. ולמה? כי בינתיים הציבור התחיל לנהור לשם. אבל מי שיש לו שכל, וזה החכם, איך כתוב? החכם עיניו בראשו וחכם רואה את הנולד, יש היום במקומות האלה שהזכרתי, כמו קריית גת, כמו אשדוד, כמו יש שם דירות, אני כרגע לא זוכר בדיוק את המקומות של הערים האלה, אבל יש בכרמיאל, יש באפולה, ויש במקומות שלא רחוקים מירושלים אפילו, במרכז, לא בצפון אפילו, שיכולים בסביבות 400-500 אלף שקל לקנות דירה, ולהיכנס מחר לדירה הזאת, דירה ביד שנייה. שאנשים יפתחו את העיניים.
מלבד העובדה הזו לקנות דירות בפריפריה, אולי יגיע הזמן להתחיל לבדוק איך עושים את זה, אולי גדולי הדור צריכים, אולי מישהו אחר צריך להוביל מהלך, להפסיק עם העניין הזה, שהחתן מקבל חצי, אולי אפילו יותר, 3/4 מדירה, ולעשות חלוקה יותר צודקת בין הצדדים, גם הזוג מותר לו שיקח על עצמו משהו.
אני מסכים בכל מילה מה שאמרת, ואלה ההצעות שאני הצעתי, שהתחלקו שווה בשווה, אבל בראש ובראשונה לא יקפצו לשמיים. לכל משפחה ממוצעת במגזר החרדי יש בלי עין הרע 5, 6 ו-7 ילדים לחתן. מה הם יעשו מחר? מה הם יעשו מחרתיים? אנשים יפתחו את העיניים.
השאלה היא איך מובילים מהלך כזה. למשל, אני קורא שאתה בין הפתרונות זה שליש, 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 כלומר צד חתן, קלה והזוג מתחלקים במשכנתא, כל אחד לוקח שליש, ובסכום ההתחלתי שמביאים לרכישת הדירה. איך אפשר להוביל מהלך כזה עם היום? אין מה לעשות, זאת הדרישה. אתה רוצה חתן טוב, הרב גרינברג. זה עולה כסף, אין מה לעשות.
ולכן אני הצעתי, הצעה ראשונה, מה שהצעתי, שתקום ועדה של ראשי ישיבות שיפעלו בנושא בהדרכה והסכמה של גדולי הדור. ואני רוצה לומר לך שמכתבים שכתבתי באופן אישי לחברים וידידים שלי, שלמדתי איתם בישיבות לפני 50-55 שנה, שלמדתי איתם בישיבות, היום אני לצערי אני רק אדם פשוט, והם נהיו ראשי ישיבות גדולים, והם הסכימו לכל מילה של מה שכתבתי. שצריכים להוריד את הדרישות, להוריד את שלאפשר לכל משפחה בישראל להגיע לזה, ואפשר לעשות את זה.
כן, אני קורא את הפתרונות, שליש, 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 יציאה לפריפריה וליווי של גדולי ישראל על ידי הוראה של ראשי הישיבות שינהלו את הסיפור הזה. והסיפורים באמת כבדים, כבדים מנסור, כי קצת נוגעים בעניין, ואתה שומע איך מדברים הורים, ובאיזה סיטואציות הם נמצאים, והם מגיעים למסקנה, שאם הם מצליחים, אם הם רוצים חתן טוב, הם צריכים להביא הרבה מאוד כסף, מתחייבים, יוצאים לדרך, ואחר כך מתקשים לעמוד בהתחייבות, והעוגמת נפש שנגרע מכך, גם הכלכלית, וגם בין המשפחות עצמם, כאשר האבא של הכלה לא מצליח להביא את מה שהוא התחייב, יוצר כל כך הרבה בלגן אחרי זה, וזה דבר שצריך לשים לו סוף. השאלה איך עושים את זה, ואנחנו שומעים את הזעקה הזו שלך, אבל לאט לאט אולי יהיה באמת התפתח כאן איזה גל של מאבק שיבוא מהשטח, מהמשפחות, מההורים שמחתנים, שהם יפנו אולי לראשי הישיבות ויתחילו לעורר לחץ. בסוף אברך יכול...
אבי, יש לי בשורה בשבילך.
כן.
אני מקבל עשרות טלפונים, ואנשים אומרים לי, אנשים שנמצאים בהליכים של לפני שידוך, אומרים לי, הרב גרינברג, אתה צודק, זאת הדרך, ולאט לאט, אז זה מתחיל לטפטף לאנשים, ורבים וטובים התחילו להכיר את המציאות, ואומרים, רגע, רגע, אנשים שלא ידעו אפילו איפה הערים בפריפריה, לא ידעו איפה זה נמצא. וזה מרחקים של 45 דקות מירושלים, או מבני ברק, וזה ניתן לעשות, ואפשר לעשות, ויפה שעה אחת קודם.
יש הכוח על הדברים. הרב נתן גרינברג, תודה רבה.
לא דבר, וכל טוב לכם, ותודה שאתה מעלה את הנושא הזה.
יש הכוח גם לכם, תודה רבה. אנחנו מכאן במעבר חד לעוד עניינים, ככל שיותר לנו הזמן, עד לסיום של השעה הזו, כתבנו קובי פינקלר, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, כתבנו לענייני צבא וביטחון, והפעם אנחנו גם נותנים לך טייטל נוסף, כתב כלכלי, כי אנחנו עוסקים בתקציב הביטחון. כן, מחר ועדת לוקר תפרסם את מסקנותיה. במקביל, הרמטכ"ל כבר הערב חושף את התוכנית שלו, תוכנית גדעון הוא קורא לזה, לצמצום ההוצאות בצה"ל, רשימה ארוכה של הוצאות שהוא הולך לחסוך גם מפיתורי אנשי קבע ומפיתורים של אנשי מילואים ועוד כל מיני תקנים של אלופים בצה"ל ולשקות ולשכות ודברים כאלו. על מה אנחנו מדברים? על סדרי גודל של כמה?
באופק כללי של מיליארדים. עכשיו כמובן בכל מערכת חשבונאית תלוי את מי שואלים, כל רואה חשבון יכול לסדר ולהתאים את המערכת החשבונאית שלה איך שהוא רוצה אותה. פתחת ואמרת בצורה נכונה, אתה הופכתי להיות כתב כלכלי, אני אתן את הנקודות המרכזיות, לא בטוח שכולם יצליחו להבין אותם, להצליח לרדת לפרטי הדברים, אבל ניתן אותם בצורה כללית. ועדת לוקר התכנסה לפני כשנה לאחר שנתניהו החליט להטיל עליה, על יוחנן לוקר שהיה מזכירו הצבאי גם, מי שהיה גם ראש מטה חיל האוויר, מכיר את המערכת גם הצבאית וגם המנהלתית, בהיותו קרוב לראש הממשלה, לבדוק את תקציב הביטחון. זה לא סוד, תקציב מערכת הביטחון או משרד הביטחון מוקצה משני חלקים. זה תקציב שנע בסביבות ה-60 מיליארד שקל, כאשר מחציתו הולכת למשרד הביטחון בכלל, לרכישות ולשכות, כולל מתקציב של שר הביטחון עצמו, עד אחרונת המשלחות בניו יורק. זה כ-30 מיליארד, ועוד 30 מיליארד פחות או יותר בסדרי גודל כלליים ניתנים לצהל, שזה כולל את כל המשכורות לאנשי הקבע ואנשי הסדיר, חיילי החובה, זה כולל את כל ההספקה השוטפת, את כל ההצטיידות, את כל ההסכמים שחתמו עליהם לפני 5, 10, 20 שנה, את כל המערכות התפעוליות, כלומר למשל שחיילים נוסעים באוטובוסים כדי שלא יחטפו אותם חלילה, זה עולה כסף לצבא, את כל המיסים שמוטלים על הבסיסים של הצבא, זה עולה כסף לצבא, כל זה בסדר גודל כללי של כ-30 מיליארד, וכל שנה מהאוצר רוצה להיקצץ, ועכשיו באה ועדת לוקר ואומרת אנחנו רוצים לקצץ הרבה יותר, לא רק בכך, אלא למשל בכל נושא הפנסיה, לא ייתכן שכל אחד ואחד שיצא לפנסיה בגיל 42, 46, 48 יקבל פנסיה ממדינת ישראל. ואז הובטח הרי בעבר לכל אחד כזה שהתגייס לקבע שהוא יקבל פנסיה. אומרים לא, במערכת הזאת של ועדת לוקר. יתרה מכך, וכאן נכנסות לתמונה שתי נקודות גם כן מרכזיות ביותר. הם אומרים ועדת לוקר, בתוך 5 שנים אנחנו רוצים שהצבא יקוצץ בשליש. כלומר, אם היום משרתים 3 שנים, היום כבר זה פחות, זה 2008, אנחנו רוצים שיגיע למצב שבו ישרתו החיילים 2 שנים. ואז אומר לי גורם בכיר בצבא, מה, זה צווייץ? אנחנו לא הגענו למציאות כזו של צווייץ. אנחנו קיצצנו הרבה מאוד. למשל, אם מספר הטנקים עמד במספר X בשנת 1990, לפני 25 שנה, היום, מספר הטנקים שצהל אוחז הוא 75% פחות. כלומר, ירידה ב-75% בטנקים, זה דבר מאוד משמעותי. מטוסי קרב. אבי ממרן וכל המאזינים עכשיו ישמעו את עצמנו מדברים, מטוסי קרב, דבר הכי חשוב למדינת ישראל, קיצצו את מטוסי הקרב ואת ספינות הקרב ב-50%. מה כן העלו? את הכלי הטייס בלתי מיישים ב-400%, כי זה הדבר היותר מעשי.
כן, אבל צריך לזכור שהסדק, הסדרי כוחות משתנים גם בהתאם לאופי הלחימה עם שינוי השנים והטכנולוגיות.
נכון.
פעם טנקים היו המוביל המרכזי בלחימה, היום פחות, דברים משתנים. ובהתאם לכך גם התקציב צריך להשתנות. נקודה נוספת, קובי, לסיום, צריך לזכור שיש גם רכישה, רכש של טכנולוגיות מאוד יקרות שצהל רוכש בתקופה הזו, כמו מטוסי F-35 וכמו צוללות חדשות שנכנסות ללחימה, לתפקיד בסוף השנה הזו, וזה אולי כמות ההוצאות הגדולה ביותר מתוך תקציב הרכש של צהל, וצריך לשריין לזה כסף, מישהו צריך לשלם על זה.
וזאת בדיוק הנקודה, שהוא אומר שהיום אנחנו לא, צבא לא הייטקיסטי רק סתם רגיל, אנחנו צריכים להילחם בסייבר, באיראנים, הוצאנו עד כל 12 מיליארד שקל אבי ללחימה נגד הנושא האיראני. Yeah. כל הדברים האלה, בזכות טכנולוגיה, זה ש-30-40 לוחמים עלו על הקלוסי, כאשר היא בבילה חומרי חבלה מאיראן לרצועת עזה, בסופו של דבר זה רק 30-40 חיילים שעולים, אבל זה אלפי חיילים שיושבים לילות וימים
במעטפת, כן.
במעטפת כולם.
במודיעין ותחומים נוספים.
זאת בדיוק הנקודה שעליה מדברים במערכת הצבאית הערב נגד ועדת לוקר, מלחמה שצהל עורך עכשיו, וכפי שאמרת, מלחמה כלכלית ולא מלחמה בזה הקרב.
קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
ורוח הימים, ימי תשעת הימים, אנחנו עוסקים באקטואליה ופוליטיקה ומחלוקות, והוא אמר והוא התנגד, ואחד נגד השני. אנחנו צריכים לזכור שבניין בית המקדש, ומי שלא ראה בבניינו כאילו נחרב בימיו, וקם ונופל על אהבת חינם, ועל זה אנחנו מצווים להקפיד בימים אלו. שלום לגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
ערב טוב, ערב טוב.
רב של מגדל העמק, ואני רוצה לשאול את הרב, כמי שמוכר בעולם דווקא בעניין הזה של אהבת השני ולהסתדר עם כולם ולמצוא את המכנה המשותף גם באנשים שמאוד מאוד רחוקים מהשקפת עולמנו, למצוא את הנתיב לליבם, מה הסוד שאנחנו האנשים הפשוטים צריכים לזכור? כי בסוף אנחנו עוסקים בענייני מחלוקת, אנחנו עוסקים בלהילחם בשני שרוצה את רעתנו, אנחנו שוכחים שכולנו יהודים, הוא רוצה את הכסף שלי והוא רוצה את הבית שלי, אנחנו נלחמים אחד בשני. איך בתוך כל זה אפשר לשמור על אחדות?
הכל תלוי באמונה. אם יש לי אמונה, ואני מאמין שיהודי זה מהות, כמו שיש דומם, צומע, חי, מדבר, יש יהודי. מה זה המהות של היהודי? זה החלק אלוקי ממעל שנמצא בתוכו. כפי שאומרים כל יום, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. אם אני מאמין בזה, זאת אומרת שאני ואתה זה דבר אחד. שלנו יש את הנשמה האלוקית שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא. בחסידות מבואר זה משל, בחסידות מובהר זה משל, משל של השמש. אם ייכנס שמש אצל מישהו בדלת, איך ייראה שהוא יגיד שהשמש הוא שייכת לי? אותו שמש נכנסת גם לצל השכן. זאת אומרת שאתה ואני זה אחד, וממילא לכן חזר כל כך הכפידו, שחכמים אומרים שהבית מקדש הראשון נחרב בגלל עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל כמה זמן החזיק הגלות הזאת? 70 שנה. בית מקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, עד היום 2000 שנה לא יוצאים מזה. רואים מכאן את ההקפדה הזאת של הקדוש ברוך הוא על העניין הזה של שנאה בתוכנו. חז"ל אומרים, אצל אחיו היה עבודה זרה, ובכל זאת כשיצאו למלחמה ניצחו. אצל דוד המלך, שלא היה עבודה זרה, לא ניצחו. היה שם הרבה כישלונות. למה? כי היו שם בעלי לשון הרע. אצל אחיו היה אחדות, אז אף על פי שהיה עבודה זרה, אבל האחדות הצילה אותם. אצל דוד המלך, בגלל לשון הרע, זה החריב אותם. רואים מכאן עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד שהילדים שלו, בנים אתם לשם אלוקיכם, שיהבו אחד את השני. רואים את זה גם בסיפור עם הגר, הוא הגיע להילל ואמר להילל, גיירני על רגל אחד. מה הפירוש על רגל אחד? הכוונה היא, הוא אמר להילל, אני יודע שיהודי זה תרי"ג מצוות וכולו וכולו, אבל תסביר לי על רגל אחד מה זה המהות של היהודי. אמר לו, המהות של היהודי זה רוחניות, חיים רוחניים. מאיפה ההוכחה? מעצם המצווה שיש ואהבת לרעך כמוך. בעולם החומרני לא שייך כמוך, והתורה זה לא מגזימה. תורה זה תורת אמת. אם התורה דורשת מאיתנו שנגיע לדרגה לאהוב את השני כמונו, זאת אומרת שזה מציאות שיכול להיות. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו שני אנשים נפרדים. לא, אתם לא נפרדים. אתם נפרדים בגוף, אבל בנשמה, אם אתם מאמינים שיש מושג של נשמה, שיש מושג של בנים, אתם לשם אלוקיכם, זה מה שאמר, רק היות והוא היה גוי, אז הוא לא היה יכול להסביר לו את זה בצורה של ואהבת לרעך כמוך, אז הוא אמר לו את זה בנגטיב, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אז מה אנחנו רואים מכאן? הוא אמר לו, היהדות, מה זה יהדות? יהדות שמה ששנוי עליך הוא תשא לך בך. למה? כי אתה והוא זה אחד. אז כמה צריכים ללמוד מזה? כמה צריכים ללמוד מזה? כי כל העבודה שלנו היא ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. כל המהות ששוכחים, חושבים שאם אני מתפלל טוב, ואם אני עושה מצוות, אז הכל זה כבר מחפר. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתאהוב את השני, ועל ידי זה אז התורה שלך תהיה אחרת, המצוות שלך יהיה אחרת, כי בזה אתה מאמין ומוכיח, כי זה לא פשוט, כמו שאמרת, יש קינה, יש שנאה, יש תחרות, אבל היסוד של היהדות היא להתגבר על כל זה.
ברגע שמגיעים לאמונה, הרב אומר, ברגע שמגיעים לאמונה חזקה, אז האגו האישי מתבטל, וממילא בן אדם, קל לומר, זה רצון השם, אז...
גם כן במציאות, אם השני קיבל משרה ואני לא, כך רצה הקדוש ברוך הוא. השני התעשר ולי קשה, כך רצה הקדוש ברוך הוא. אבל חוץ מזה, להרגיש את השני ולהאמין שהשני זה אני ואני זה הוא, זה עבודה קשה מאוד, אבל בחסידות ובספרי קבלה מסבירים שזה היסוד של היהדות, זה הנקודה המרכזית שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, פנים אתם לשם אלוקיכם.
שנזכה לקחת.
שאני אולי נשפוט גם במשפט שכבר אמרתי, משפט אחד, כתוב בסידורים שלפני התפילה, אני צריך להגיד, הרי אני מקבל עליי את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. מה הקשר לזה עם התפילה? למה לא להגיד, הרי אני מקבל עליי את המצווה ואהבת את השם אלוקיך? למה ואהבת לרעך כמוך? אלא אומרים לנו חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר, בדבר ראשון אתה רוצה שהתפילות שלך יתקבלו, ואהבת לרעך כמוך, תוותר על האגו, תוותר על כל הרצון של כבוד, של קינה, של שנאה, תאמין שהשני זה אתה ואתה זה הוא, זה חלק
אלוקי. ממילא, כן, ממילא זה...
אז ממילא יתקבל התפילות.
כן, דברים נפלאים שנזכה, הלוואי ונזכה לקחת אותם אלינו לחיי היום-יום, וישר כוח גדול על הדברים, הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
רוצים לצאת מהגלות, רוצים לצאת מהגלות, זה הדרך היחידה. לצאת מהגלות זה אהבת חינם.
שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש במהרה בימינו. תודה רבה וישר כוח על הדברים. אנחנו סיימנו, תודה לישי פופובסקי ולסטי פלט, תודה לכם מאזינים, שיהיה בשורות טובות, להתראות.